שלום לכולם. אנחנו בזמן הקודם, או יותר נכון מתחילת השנה בעצם, עסקנו בסוגיה שקראנו לה עבודת המידות בדרכו של הלל, ואנחנו רוצים להמשיך בסוגיה הזאת. ומה שעשינו בעצם מתחילת השנה עד פסח, למדנו את הסוגיה הארוכה הראשונה שמופיעה בגמרא במסכת שבת בדף למד א', דרך אותו המעשה של אותו אדם חצוף שהתערב עם חברו על 400 זוז, אם מצליח להרגיז את הלל בערב שבת, וכל ההשתלשלות של הסוגיה, ועסקנו בדברים פסקה אחר פסקה דרך הפירוש של הרב קוק בעין היה. בסדר? אז היות וסך הכל אני חושב היה בסדר, אני מציע להמשיך לסוגיה הבאה. אני לא יודע אם המספר שאני אומר הוא נכון, אבל כמדומני שהסוגיה הקודמת היו בעין היה 22 פסקאות, כמדומני, ובסוגיה שלפנינו, שזה המשך הסיפורים, עוד שני סיפורים, עד סוף הסוגיה בין הלל ושמאי, יש כאן עוד 17 פסקאות. טוב, אני מקווה שנעמוד במשימה עד סוף הזמן, עד סוף השנה. בסדר? אז אנחנו הולכים בעבודת המידות, ממשיכים את הסוגיה בגמרא, דרך הפירוש של הרב בעין היה, דרך הבירור בין דרכו של הלל לדרכו של שמאי, כיצד להגיב לכל מיני נושאים, סוגיות, מצבים משתנים, ואנחנו מתחילים בעצם היום נושא חדש, אבל הוא בעצם מי שהיה בזמן הקודם, אז זה גם המשך, מי שמצטרף היום, אז אנחנו מתחילים מההתחלה. טוב, הסיפור הראשון ידוע ומפורסם. המסקנה של הסיפור הראשון היא תופיע בסוף הסוגיה. בסוף הסוגיה תופיע המסקנה. בכל אופן, הסיפור הראשון, תנו רבנן, מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו, כמה תורות יש לכם? אמר לו, שתיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אמר לו, שבכתב אני מאמינך, ושבעל פה איני מאמינך. גיירני על מנת שתלמדני תורה שבכתב. מה הייתה תגובתו של שמאי? גער בו והוציאו בנזיפה. בא לפני הלל, גיירה, גייר אותו הלל. טוב, זה קצת תמוע שכביכול הלל היה מוכן לקבל שיש חז ושלום רק תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה. אז רש"י כבר מאיר מה שמאיר, כשנגיע לשלב הזה בסוגיה נדבר על זה. בכל אופן, אז הסכים. יום הקמה, ביום הראשון אמר הלל לאותו גוי שהתגייר, אמר לא' ב' ג' ד'. טוב, אם כן האותיות א' ב' ג' ד', זה הסדר. למחר, אפיכלה. למחר הוא בא אליו שוב, רצה ללמוד שוב, אמר לו, ד' ג' ב' א'. אמר לי, ואה אתמול לא אמרת לי אחי, הרי אתמול אמרת לי א' ב' ג' ד', אז למה עכשיו אתה מתהפך? אמר לי, אמר לו, לב עליי דידי כסמכת דעל פה, נא מסמוך עליי. האם לא עליי סמכת? אז תסמוך גם על הבעל פה שלי, וממילא הבעל פה של התורה שבעל פה. טוב, אנחנו לא הולכים לפתוח עכשיו את הפרט הזה, אנחנו כשנגיע לשם נפתח יותר. זה הסיפור הראשון. והסיפור השני, רק נקרא את תחילתו, שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לגיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת, וכו' וכו'. סיפור שלישי, שוב מעשה בנוכרי אחד, סוף הסוגיה, מסקנת הסיפורים האלה, לימים, שורה שלישית לפני הסוף, לימים נזדווגו שלושתן, שלושת האנשים משלושת הסיפורים, לימים נזדווגו שלושתן למקום אחד, אמרו, קפדנותו של שמאי ביקשה לתורדנו מן העולם, ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה. טוב, בסדר, אז כבר דיברנו ששמאי חד ושלום לא טועה, אלא שני המסלולים, שני הדרכים, שדרכם צריכה להתגלות האמת הישראלית. דיברנו על זה, לא נחזור על כל זה, אנחנו עכשיו נכנסים להתחלה של ההתחלה של הסיפור הראשון. תנו רבנן, מעשה בנוכרי אחד, אולי אפשר לסגור את החלונות פה, שנוכל להקשיב? תנו רבנן מעשה, תודה. תנו רבנן מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי. אם כן, המפגש הוא בין גוי לבין שמאי. א', יהודי, ב', ב', תלמיד חכם בישראל, ושמאי, ב', אב בישראל, ב', שמאי. אז אם כן, יש כאן איזה מפגש בין גוי, דרך אגב, נוכרי נקרא נוכרי מלשון נחר, מלשון זר. כן? ויתנקר עליהם יוסף. כלומר, יש כאן איזה מפגש, הייתי אומר, בין גוי שהוא זר, זר לא קרב לקודש, בין גוי שהוא זר, לבין תורת ישראל. שכרגע המפגש של הגוי עם תורת ישראל הוא שמאי. בהמשך הוא יהיה הלל, אבל כרגע הוא שמאי. אז המפגש הזה בין הזרות הגואית לבין נקרא לזה האמת האלוהית הישראלית, תכף נראה מה המשמעות של הזרות הזאת. יש למפגש הזה משמעות. בכל אופן, תנו רבנן מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו, כמה תורות יש לכם? זאת אומרת, נקודת המוצא של המקשן בקושייה, נקודת המוצא של הגוי, של הזר, היא שיש לנו כמה תורות. נכון? כמה תורות יש לכם? הוא לא שואל, האם יש לכם תורה אחת או כמה תורות? אלא נקודת המוצא הבסיסית שלו, שיש לנו כמה תורות. טוב, והנה התרסן מפתיע. אמר לו שמאי, שתיים. כלומר, אני מוכן להיכנע לנקודת ההנחה של הקושייה שלך, תכף נראה מהי הקנייה, בדיוק האם יש כאן קנייה. אני מוכן להיכנע לנקודת ההנחה בקושייה שיש לנו תורות. הרי יש לנו תורה. נכון? תורה אחת. אלא תורה אחת שיש לה שני מסלולים, שתי הופעות. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז לכאורה זה מפתיע. אמר לו, שתיים. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. נעצור כרגע פה. אם כן, במפגש בין הזר לבין תורת ישראל, יש איזושהי נקודת הנחה שיש יותר מתורה אחת. והיות ויש יותר מתורה אחת, מקשה המקשן את קושייתו. עונה לו שמאי, כן, יש לנו שתי תורות, אבל, עוד מעט נבין את אבל קצת יותר, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. טוב, בואו נתחיל. אומר הרב בפסקה קוף למד ה' לגבי מה שדיברנו, המשפט הראשון, תנו רבנן מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לי כמה תורות יש לכם. אז הרב אחרי מתעכב על הנקודה הזאת של ההבנה הבסיסית או נקודת המוצא הבסיסית של הגוי שיש לנו כמה תורות. מה המשמעות של ההבנה הזאת? אומר הרב, יש במציאות ציור כל דת נימוסית או אלוהית שתהיה או אחת כוללת כל העם כולו מקוטנו או מקטנו עד גדוליו בחיוביה ובלימודיה, רק נקרא, אבל רק נשים את הפסיקים, זאת אפשרות א', אפשרות ב', או שתהיה מחולקת לפי הכשרת כל אחת מכיתות העם. להמון תורה לבד לפי דעתם והשגתם, ולחכמים תורה לבד לפי ערך השגתם. על כן, על דעת הנוכרי, שתורתנו הקדושה גם כן תהיה חלילה מחולקת לפי ערכם של מחלקות האומה בשכלם. ולא יכול להזכיר איך שבכוח אלוהי, ניתנו כל עומקי האמיתיות לכל העם כולו, כקטן כגדול בתורה אחת. וכל אחד משכיל בה לפי ערכו, כקטן כגדול, נכון, אבל זו תורה אחת. על כן ביותו נוכרי, זר, נחר, רחוק מההכרה של הפלא האלוהי הנמצא בתורה, שתוכל הדרכה אחת להיות כוללת כל החילופים שבמפלגות האומה, על כן לא נסתפק כלל, לא היה לו ספק בכלל בשלב הקושייה, שיש ודאי ריבוי בתורות. לא הייתה לו אהבה מן שיש תורה אחת. רק שאל על הכמות של הריבוי. כלומר זה שיש ריבוי ולא אחד, זה היה ברור לו. השאלה כמה ריבוי? שניים, 200, 2000, אין סוף כמה. רק שאל על הכמות של הריבוי ההוא, כמה תורות יש לכם. טוב, כדי להיכנס אני חושב יותר נכון לסוגיה הזאת, הייתי רוצה להזכיר לכולנו הערה אחת בספר הכוזרי. הערה חשובה. מאמר ראשון, פסקה פי. אני מזכיר לכולנו שהכוזרי עד סוף מאמר ראשון הוא גוי. בתחילת מאמר שני הוא מתגייר. ואז ממאמר שני עד סוף ספר כוזרי, סוף מאמר חמישי, הוא יהודי. אומנם יהודי גר, אבל יהודי. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים ספר כוזרי, צריך לשים לב שהשאלות והתשובות, הנשאלות והניתנות במאמר ראשון, הן תשובות לגוי. לעומת זאת, השאלות והתשובות הניתנות ממאמר שני עד סוף הספר, הן ליהודי. שיתגייר, אבל ליהודי. יש נפקמינות, לכן אנחנו נמצא הרבה פעמים שהשאלות כביכול חוזרות, אבל התשובות, איך נקרא לזה? לא הייתי אומר משתנות, הייתי אומר משתדרגות. זאת מילה יותר טובה. בסדר? אז נא לשים לב לנקודה הזאת. אז כרגע, מאמר ראשון פסקה פי, מדובר על הכוזרי עדיין כגוי. אז הוא עכשיו שואל כגוי ומקבל תשובה כגוי. זה בדיוק הנקודה שמעניינת אותנו עכשיו. הגוי שואל את שמאי ושמאי עונה לגוי. בסדר? כלומר, מה התפיסה הגויית? אני מתקדם איזה מילימטר. התפיסה הגואית האנושית, השכלתנית, שקשורה לתודעה האנושית לפי ההבנות שלה, של התודעה האנושית, ולא לפי, כמו שהרב קורא זה כאן, אצלנו, הפלא האלוהי. הוא עוד לא שייך לפלא האלוהי הזה. אז תראו מה שואל הכוזרי מאמר ראשון פסקה פי, עדיין ככוזרי כגוי. נחזור לענייננו. עוד ינינה, שימו לב עכשיו, איך קמה דתכם? איך נתפשטה ונתקבלה? איך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שהיו חלוקות? ובמשך איזה זמן הונחו יסודות הדת? עליהם נבנתה ואחר כך נתחזקה ולבסוף נשלמה. תגידו, אם אתם צריכים עכשיו להגיד מילה אחת על כל השאלות האלה, מה מאפיין את כל השאלות האלה? במילה אחת, מה אתם אומרים? לא, בואו נתקדם קצת, לא טכנית, מה משמעות? מילה אחת שמבטא לך זה עוד פעם. איך קמה דתכם? איך נתפשטה ונתקבלה? איך הגיעו הדתות לידי הסכם אחר שהיו חלוקות? במשך איזה זמן הונחו יסודות הדת, עליהם נבנתה, אחר כך נתחזקה לבסוף נשלמה? מילה אחת. התורה היא סך של... נו, אני לא רוצה להכניס את התשובה לפיקור. היא סך של חלקים. כלומר, התורה היא חלקים. וכחלקים, עוד מילה אחת, היא מופיעה בתהליך. זאת אומרת, אם אני קונה למשל פאזל בין 1,000 חלקים, אז כל מה צריך לדעת שיש כאן 1,000 חלקים, כל חלק הוא בפני עצמו. בית אני צריך לדעת שאם אני רוצה להשלים תמונה, אז בהתחלה אני שם חלק א', חלק ראשון, ואחרי זה חלק שני, אחרי זה חלק שלישי. כלומר, נקודת המוצא של המקשן, של הכוזרי, היא א', איך קמה דתכם? מה הייתה נקודת ההתחלה, נקודת הפתיחה? עכשיו, ברור לו שנקודת הפתיחה הזאת הייתה צריכה להשתלשל, היא הייתה צריכה להתפשט, היא הייתה צריכה להופיע באיזשהו סוג של תהליך, כי יש לה חלקים. אז איך נתפשטה מי, במרכאות, אני אומר את זה בצורה לא מדויקת, ממציאות אחת, איך זה התפשט? כלומר, א' הולידת ב' וב' הולידת ג' וג' הולידת ד' וגם לא מספיק שהיא תתפשט, צריכה גם להתקבל. כלומר, יכול להיות שהיו השגות, היו אי הסכמות. אז איך התקבלה? איך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שהיו חלוקות? הוא לוקח כנתון שהדעות היו חלוקות. נכון, יושבים 10 אנשים באספת חברים, צריכים להחליט איזושהי החלטה שקשורה לקבוצה. אז יש 10 אנשים, 20 דעות. אוקיי, אחרי 20 דעות, צריך עכשיו להגיע למסקנה אחת, אין ברירה. אז תגיד, איך הגעתם בסוף למסקנה אחת אחרי שהיו בדיון 20 דעות? כלומר, נקודת המוצא של הגוי, שהיהדות היא תוצאה, או התורה שלנו, היא תוצאה של חלקיות, וממילא היא תופיע בתהליכיות. למה? אני כבר קצת מתקדם. כי כל מה שקשור לאדם, לשכל אנושי, לבחירה אנושית וכו', הוא חלקי. אולי תכף נקרא עוד משהו בהקשר הזה, עכשיו אני תוך כדי דיבור חושב אולי כדאי לומר עוד משהו על זה. אז אם כן, הוא במשך איזה זמן הונחו יסודות הדעת, עליהם נבנתה ואחר כך נתחזקה ולבסוף נשלמה. שימו לב כמה ביטויים. נבנה, נתחזק, נשלם, אולי לפני כן, הונחו יסודות הדעת, בניין, חיזוק, השלמה. איזה מין סוג של תהליך. שהרי תחילת כל דת אינה בלא ספק, כך לפי הנחת הכוזרי, כי אם ביחידים שחזקו איש את רעהו. כלומר, היו היה אדם חכם, אני אומר זה בקצנה, היו היה אדם חכם, הגיע לאיזושהי הבנה. טוב, עכשיו עם ההבנה הזאת הוא צריך לשכנע את השוק. הלך לשוק, עמד על במה, אמר, רבותיי, א' ב' ג', טוב, 3 השתכנעו, 300 לא השתכנעו. טוב, השלושה האלה שהשתכנעו, הם עכשיו שליחים לאחד, אז יש כבר רבה. יפה. ואז הם הלכו ושכנעו. איזה מין סוג של תהליך כזה. לכן, שהרי לפחות לפי הבנתו, תחילת כל דת אינה בלא ספק, כי אם ביחידים שחזקו איש את רעהו, במתן תוקף לאמונה אשר ירצה האלוה ביגלותה, עד אשר נוספו עליהם רבים, בגבור השפעת היחידים על זולתם, או בבוא לעזרתם, משה למכריח את ההמונים לקבל את האמונה. כלומר, מה שגרם להתפשטות זה או איזשהו סוג של שכנוע יוצא דופן, או איזה שולט, מושל, שהכריח את ההמונים לקבל. זאת התפיסה של הכוזרי. ולכן התפיסה היא באמת אצלנו, בגמרא, כמה תורות. חלקים. תהליכים. אצלנו אמנם הרב מדגיש מזווית אחרת, כתב על העיקרון קודם כל. אמר החבר, תראו איך רבי יהודה הלוי, מה שנקרא, הורג את הנחש שהוא קטן. אמר החבר, כי יש כאן פגיעה ביסוד אמונתנו. זאת אומרת, בדרך כזו, שאתה מתאר כמה נתפשטה, איך הגיעו הדעות לידי הסכם אחרי המחלוקת, יסודות הדת, בניין, חיזוק, השלמה, איך שכנעו אחד השני, או משה, להכריח, כל התהליך הזה שאתה מתאר אותו, שהוא תהליך של סך חלקים, בדרך כזו תקומנה, אמנם ותיוולדנה, החוקות המיוסדות על השכל, שהותחלו על ידי בן אדם. כי בן אדם, יש לו תפיסה חלקית. הרב אומר, בולת ראייה חלק ב'. על הפסוק שאנחנו אומרים בשחרית של בוקר של שבת. תורת השם תמימה משיבת נפש. אומר הרב, אני מנסה לצטט, כל מה שיורה רוח האדם מוכרח איזה פגם להימצא בו. למה? אומר הרב, ההתעניינות בתוכן אחד נעלה מסיחה את הדעת מתוכן אחר נעלה. והיות שכדי להבין א', אני צריך א' לדעת את א', וב' אני צריך לייחס אותו נכון לב', אז אם חסר לי ב', אז אני גם לא יודע את א'. אם אני לא יודע מה היחס בין א' לב', אז אני גם לא יודע מה א'. אז אומר הרב, אז איך אתה מבין את זה? איך אפשר להסביר שאדם מאוד מבסוט, שיש לו פתאום איזה ידיעות חדשות? וכולי, אומר הרב, כי אדם באמת מתלהב מזה שיש לו איזה מין זרם של חידוש, ולכן הוא שמח על זה, אף על פי שבמודע או בתת מודע שלו הוא יודע שהוא חסר, כי בעצם חסר לו בית ג' דלת ו' ז' ח' וכולי. זאת אומרת, כל מה שיורה רוח האדם, יבוא האדם הגאון ביותר, החכם ביותר, המבריק ביותר, הוא לא יכול להכיל בתוכו את הכל. לא את הכל האיכותי, מקור הכל, ולא את הכל הכמותי, סך הכל. ולכן חייב איזה פגם להימצא בכל מה שהוא תולדה של שכל אנושי. ולכן רק תורת השם שלמה, תמימה. ולכן רק היא, כדבר שלם, משיבה נפש. אבל כל מה שהוא שכל אנושי, א' הוא חלקי, ב' הוא לא משיב נפש. אולי כדאי לקרוא את זה, זה דברים חשובים מאוד. עולה טריה בית, רק שלא יסגר לנו פה. עולה טריה בית זה מופיע בעמוד, הנה נפתח ברוך השם, עמוד נון וב. תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכים מצפתי. אומר הרב, מה זה תורת השם תמימה ולכן רק היא כי היא תמימה משיבת נפש? כל מה שיורה רוח האדם מוכרח איזה פגם להימצא בו. מוכרח. לא יכול להיות אחרת. למה? ההתעניינות בתוכן אחד נעלה, ניקח אפילו את עולם הרפואה. בסדר? עולם הרפואה מגיע להישגים מופלאים. השכל האנושי והמחקר הרפואי שלו מגיע להישגים מדהימים. אבל זה שהשכל האנושי מתמקד בתחומים מסוימים בעולם הרפואה, זה אומר שהוא לא יכול להתמקד בתחומים אחרים. א', אין מספיק חוכמה, ב', אין מספיק כסף, אין מספיק זמן, אין מספיק אנשים וכו'. אז מילא, ברגע שאתה מתעניין בעיקר, למשל, במדעי המוח, אז אל תתפלא שמדעי הציפורן נדחק לפינה. אם אני רוצה להבין גם את המוח מדויק, אני צריך לייחס אותו נכון לציפורן. אם חסרה לי הידיעה לציפורן, חסרה לי גם ידיעה במוח. נכון? כבוד הרופא. מה? כן, ברור. לכן ההתעניינות בתוכן אחד נעלה, במטרה אחת נשגבה, ואפשר אולי להוסיף, וההשקעה בזה, וההגעה להישגים בזה, ברוך השם, היא מסיחה את הדעת מתוכן אחר וממטרה אחרת, שהיא גם נעלה ונשגבה. וההשתלמות הכללית לא תהיה גם מבלדה, אני לא יכול להגיע להשלמה כוללת, אלא אם כן יש לי את כל החלקים, ועוד ואני מתעניין בדבר אחד, ומשקיע שם את כל המאמצים. אני מסיח את הדעת מדבר אחר, לכן אני חסר. אומר הרב, רגע, אז איך האדם כל כך נהנה כשהוא מגיע להישגים וידיעות חדשות? יש לו כזאת הרגשה של סיפוק וכו'. ואם כי ההכרה החיצונה, ההכרה החיצונית שלנו בדבר שהוא לא שלם, אף על פי שאנחנו בתת מודע, תכף נראה, יש איזה תחושת חיסרון, אבל אף על פי שיש כאן איזה חיסרון, ואם כי ההכרה, לא ההכרה החיצונה, ההכרה החיצונית שלנו, כשאנחנו מגיעים לידיעות והישגים, לא תחוש לפעמים במחסור, אחר שאיזה שטף של אורה מגיע אליה, הרי היא כשמחה בחלקה, ואינה יכולה להיוודע מכל מה שחסר לה, כי הנה, הגענו לאיזה ידיעה חדשה, וואו, עם המשמעויות של זה. אבל ישנה הרגשה פנימית נפשית, שאולי המילה הרגשה היא מילה זולה מדי בשביל להבין את ה... כדי להבין על מה... זה לא הרגשה במובן הרגשי. זה משהו הרבה יותר עמוק. כן, לזה הרי מתכוון. הרגשה פנימית. זה לא הרגשה של רגשות, של חושים. אבל ישנה הרגשה פנימית נפשית שהיא בחוויונה, בתוכן שלה, בתוך שלה, מחכה דווקא אל כל הטוב. שימו לב כמה פעמים הרב חוזר על המילה כל. אל כל הטוב, אל כל העושר, אל ההשלמה הכוללת כולה. ועל כן יש איזה מין תחושה פנימית מתמדת שתמיד יש כאן איזה חיסרון ואיזה חוסר שלמות ולכן איזה סוג של תסכול. וחוסר שמחה שלמה. ועל כן לא תהיה שווה למנוחתה בקרבה הנפש שמחכה אל הקוליות הזאת, כי אם על ידי זרם אור עליון כזה שהוא נותן לה מצד קדושתו המלאה את כל הסיפוק, את הכל, הכל, הכל באיכות, הכל בכמות. וזה לא נמצא על ידי שום הופעה ושום הערה אחרת, כולל של הגאון הגדול ביותר במהלך ההיסטוריה, כי אם על ידי ההופעה הבא ממקור העליון השלם בכל תמימותו, תורה. אור תורת השם תמימה, השכל האלוהי, הגנוז בתורה, אנוכי, אנה נפשי, כתבית יהבי. ורק היא לבדה, אור תורת השם תמימה שהיא ורק היא לבדה, משיבת נפש. אם כן, לכן רבי יהודה הלוי גם עונה אצלנו. אתה שואל אותי איך נתפשטה, איך נתייסדה, איך נבנתה, איך נתפשטה, איך קיבלו ההמון אחרי שהיו דעות חלוקות? אתה טועה. בדרך כזאת הקומנה אמנם ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל, שהותחלו על ידי בן אדם. משהו תולדה של השכל האנושי, הוא מורכב מחלקים ולכן הוא יופיע בתהליך. כי הוא לא שלם, כי הוא לא תורת השם תמימה, הוא לא כלול. כל מה שרואה רוח האנושי, תמיד יתפגע ממצא בו, כי זה רק חלק. כאשר תתקבל חוקה כמו שאתה מצייר, הכוזרי, כגוי, כאשר תתקבל חוקה אשר כזאת, וכאשר תצליח, יאמר על המתחיל בה, כי האלוה סייעו ולימדו וכדומה לזה. עכשיו שימו לב, עכשיו התשובה. לא כן החוקה שמקורה באלוה, כל הסיבוב הזה בשביל המשפט הזה. לא כן החוקה שמקורה באלוה. התורה שמקורה באלוה היא לא תולדה של חלקים, ולכן היא לא תופיע בתהליכיות. אלא זו כמה פתאום נאמר לה אהי ותהי. ויאמר אלוהים יהי ויהי. מה יהי? הכל. שואלת המשנה, אז למה בעשרה מאמרות נברא עולם ולא במאמר אחד יכול היה להיברא? לפי ההבנה הזאת זה יותר עמוק, זה לא שהקדוש ברוך הוא היה צריך להתאמץ 10 פעמים, היה יכול פעם אחת, אלא לכאורה 10 מאמרות זה סתירה מהותית להכרה שהוא אמר ויהי, ויאמר אלוהים יהי הכל ויהי הכל, נקודה. אז המשנה עונה שבאמת מצד המקבל, מצד הנותן הבורא, היה יכול להיות מאמר אחד. ותכף נראה שבאמת היה מאמר אחד. מצד המקבלים, אנחנו לא יכולים לקבל בפעם אחת. אז אנחנו צריכים 10 מאמרות לתת שכר טוב לצדיקים ולהיפרע מן הרשעים. בסדר, צריך לראות שהמהר"ל דברים ארוכים וחשובים ביותר. אבל לענייננו, אם כן השאלה במשנה היא שאלה נכונה. לכן שימו לב, האם באמת נאמר בתורה 10 פעמים ויאמר אלוהים יהי ויהי? ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. 10 פעמים נאמר ויאמר? לא, תספרו כמה פעמים נאמר. 9. איפה הפעם העשירית? הפעם הראשונה, בראשית. שחזל אמרו על בראשית, בראשית נמי מאמר הוא. בראשית גם הוא מאמר. אז מה שונה המאמר הזה בראשית מ9 המאמרות של ויומר אלוהים וכו'? שהמאמר הזה אמרו חזל בראשית, הוא כולל בתוכו את הכל. אז אף על פי שהקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא במחות מתחכם. מצד אחד הוא בורא את הכל במאמר הראשון. בראשית, כמו שחזל אמרו, הכל נברא ביום הראשון, אחר כך כל יום היה שיוף וסידור וכולי של כל מה שהוא ברא. אבל ביום הראשון נברא הכל, בראשית, הכל נמצא בראשית הזאת. הכל גנוז שם, הכל נמצא שם. אחר כך יופיעו אותי שם מאמרים שהם התפרטויות של חלקים שיופיעו בתהליך, 6 ימים, של הקוליות הזאת, של הבראשית הזאת. אז באמת מצד אחד בעשרה מאמרות נברא העולם מצד המקבלים, כן, אנחנו צריכים את ההתפרטות. מצד שני, במקור אחד הכל נברא בראשית ברא אלוהים. אז יש 10 מאמרות, אבל יש אחד שהוא שונה מהתשע האחרים, שהוא הבראשית, שהוא הראשון, שהוא המקור של הכל. לכן תורתנו, זו כמה פתאום נאמר לה, אהי ותהי ממש כבריאת העולם. אז כמו בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ, אם נגיד ששמיים וארץ זה העולם, לא מדויק, אבל נגיד, אז כך בראשית נתן הקדוש ברוך הוא או ברא הקדוש ברוך הוא תורה. לכן נקודת המוצא של התורה, שהיות ויש מקור אחד להכל, אז יש תורה אחת. כי יש מקור אחד. אז ביסודה היא אחד. אבל היות והתפיסה האנושית, ובצדק, שהאדם לא יכול להכיל את הכל הכמותי והאיכותי כאחד, לכן ביחס אלינו כמקבלים צריכה להופיע התפרטות. לכן השאלה ששואל הגוי את שמאי, כמה תורות יש לכם? היא שאלה, הייתי אומר, שמתרגמת או מופיעה את התפיסה האנושית, שבאמת האדם הוא חלקי ולכן הוא תהליכי, ולכן לא יכול להיות שתהיה תורה אחת. הרב כאן הולך להדגשה מסוימת, שהיות ויש באדם סגנונות שונים של אנשים, ובפרט יכולות שכליות שונות של אנשים, וכרגע, נגיד משפט לא מדויק, הגוי הזה חושב שהתורה זה איזשהו סך של שכל וחוכמה, ולכן אולי צריך לחלק את סך השכל הזה לכל מיני סוגים או מדרגות של שכלים אנושיים. אז הרב כאן אומר, אז היא תהיה תורה להמונים ותהיה תורה לחכמים. כן, יש את תורת אתונה, זה לפילוסופים היווניים, ויש את תורת ספרטה, זה להמונים שם באולימפיאדה וכו'. אז זאת, זה מה שעומד בנקודת המוצא של המקשן, של הגוי. כמה תורות יש לכם? גיל, שלום גיל. גיל מהמרכז, גיל מחולון, רק הוא שכח שאנחנו מקפידים לומר שמי שגר בין גדרה לחדרה, אז הוא לא במרכז, אלא במערב. תבדקו במפה. כן. אז שלום גיל מהמערב. זה לא בושה להיות במערב. חוכמה במערב. סליחה, שכינה במערב. במערב ואמרה. תורת ארץ ישראל נקראת במערבה. זה מעלה להיות במערב. לא, סתם כדי לזכור שהמרכז זה כביש 60, כלומר חברון, ירושלים, אלון מורה. ובעזרת השם, מעבר ירדן המזרחי, אז המרכז יהיה כביש 90, כלומר כביש הביקה. כדי שלא נשכח איפה נמצא המרכז. כי אחרת אנחנו נהיה בבעיה. בסדר? אז שלום גיל מחולון. ממה נובעת תפיסה שקיימת שאצל רב מסוים או זרם מסוים נמצאת כל האמת כביכול? מדוע התפיסה הזו בכלל קיימת? לעניות דעתי תפיסה כזו אין לה מקום. בתודה ויום נפלא. נכון, הוא צודק ממש. נכון. כי תורת השם יש לה אין ספור זוויות. כמובן, אנחנו צריכים לנסות למצוא את אותה התורה, אם ניתן, שאיך אמר פעם מישהו, השיטה שכוללת את כל השיטות. לא כוללת אולי בכמות, אבל כוללת בתמצית, באיכות. טוב, אבל זה לא ככה מיקוד שלנו. בואו נחזור אלינו. חוזרים אל הדף שלנו. אם כן, ציור כל דת נימוסית. דת נימוסית הכוונה דת שהיא תולדה של בני אדם, של שכל ומוסר אנושי. דת מנומסת, יש בה תעודה, נכון? נימוסים והליכות. כן, זה דרך ארץ, זה הצד הטבעי, הצד האנושי וכו'. או דת אלוהית, או אפילו אולי דת שכביכול נתן אותה אלוהים, לפחות אצל אומות העולם ככה זה נראה. אצל הגויים יש מחשבה שאין הפרש בין דת אלוהית לדת נימוסית, לדת אנושית, במובן הזה, שתהיה או יש במציאות ציור כל דת נימוסית או אלוהית, יש שתי אפשרויות. עכשיו הרב מתאר את האפשרויות. או שתהיה או אחת כוללת כל העם כולו מקטנו עד גדוליו בחיוביה ובלימודיה. כלומר, יש סוג של דת אחת, שזה דת ישראל כמובן, תורה אחת, שהיא שייכת לכולם, והיא מתאימה לכולם, והיא מופיעה אצל כולם אותו דבר. גם בדעותיה, בלימודיה, בדעות שלה, ברעיונות שלה, באמונות והדעות, במוסר, וגם בחיובים המעשיים, וגם בפעולות, גם במצוות. אז גם בעולם האמונות והדעות, וגם בעולם הפעולות, המעשיים, הקיום, המצוות, יש לכאורה אחת, תורה אחת, שהיא כוללת את כולם, ללא הפרש, ללא הבדל. או, יש אפשרות שנייה, או שתהיה מחולקת לפי הכשרת כל אחד מכיתות העם. כל אדם, כלומר מצד האמת בעצם כל אחד יש לו את התורה האישית שלו לפי התפיסה הזאת, אבל נחלק את זה כרגע לשתי מחלקות שהרב מחלק אותם כאן שכלית. יש כאלה, אני קורא, להמון תורה לבד, לפי דעתם והשגתם, בין בענייני האמונות והדעות ובין בענייני החיובים המעשיים, ולחכמים, תורה לבד לפי איך השגתם. דרך אגב, סליחה שאני אומר, אבל התפיסה הזאת, לצערנו הרב, היא גם מצויה בעם ישראל. בחורי הישיבה הם צריכים להיות למדנים, צדקנים, מדקדקים במצוות, מדקדקים בלימודם, מדקדקים בתפילתם, מדקדקים במידותם. ואנחנו, אנשי העמך, ההמון, מה שנקרא בעלי הבתים, הולכים לעבוד ומקיימים מצוות והולכים להתפלל וקובעים מתים לתורה, אצלנו זה... כלומר, יש מי שלומד רמב"ן בשבת ויש מי שקורא מאמר באלון בפרשת שבוע בשבת. זה ההמון וזה החכם. יש גם תפיסה כזאת לצערנו הרב אצלנו. נראה בהמשך שאם אנחנו נגדיר אותה נכון, וצריך להגדיר אותה נכון, אז יש בצדדים נכונים. ברור. לא כל בני אדם שווים, ובאמת כל אחד יש לו את התורה דילה, את התורה שלו. זה לא רק שתי קבוצות המון וחכמים. זה כל אחד קיבל תורה, אדם חבר, אדם משהו נברא עולם, זה באמת, והתורה של כל אחד מאיתנו היא תורה אחרת מהתורה של חברנו. ברור, אבל צריך להגדיר את ההגדרה הזאת נכון, שזה יופיע בעיקר בפסקה השנייה. בכל אופן שוב, יש במציאות ציור כל דת נימוסית או אלוהית שתהיה או אחת כוללת כל העם כולו מקוטנו או מקטנו עד גדולה בחיוביה ובלימודיה, אפשרות א', אפשרות ב', או שתהיה מחולקת לפי הכשרת כל אחד מכיתות העם או כל אחת מכיתות העם, להמון תורה לבד לפי דעתם והשגתם ולחכמים תורה לבד לפי איך השגתם. כן, שתי אפשרויות, ספק. על כן, עלתה על דעת הנוכרי, אותו נוכרי שהוא נחר, שהוא זר, שהיא נובעת אותה התפיסה הנוכרית מתפיסה אנושית, ולכן ההקדמה עם הכוזר עכשיו הייתה חשובה, שהתפיסה האנושית היא שהכל הוא חלקים ולכן הכל הוא תהליכי כדי לצבור ולאסוף את כל החלקים עד שאנחנו מרקים את הפאזל. על כן עלתה על דעת הנוכרי שתורתנו הקדושה תהיה גם כן תהיה חלילה מחולקת לפי ערכם של מחלקות האומה בשכלם. דרך אגב, הרב ביגון תמיד אוהב להזכיר שבמכון מאיר באופן בסיסי, נכון שצריכות להיות מחלקות, כל אחד לפי מצבו, הרוחני, הפנימי, ההתקדמותי, הלימודי וכו'. נכון שיש חלוקה, אבל בסיס הדברים הוא אחד. ולכן, למשל, פה בכיתה עכשיו, יושבים כולם. כל מיני גילאים, כל מיני רקעים, עם כל מיני ידיעות קודמות או אידיעות קודמות, מצב רוחני כזה, מצב רוחני אחר. כי כמו שהתורה בהר סיני, משה רבנו דיבר לכולם, כך התורה הנאמרת במהלך הדורות צריכה לאמר לכולם. אמנם זה נכון, עוד פעם, שאחרי שמשה רבנו דיבר לכולם, יבואו חז"ל ויגידו על הפסוק, כל השם בכוח, בכוחו של כל אחד ואחד, ויהיו מפרשים מבן עזרא הנציב וכו', שאפילו ידגישו שעם ישראל נחלק לקבוצות הכהנים, הזקנים, הגברים, הנשים, הילדים, העבדים. כל אחד עמד בהר סיני במקום המיוחד, הספציפי, המתאים לו, ולכן כל אחד קיבל תורה באופן אישי. זה נכון, אבל זה נכון אחרי שמשה רבנו דיבר לכולם. כלומר, משה רבנו דיבר לכולם, וכל אחד לקח לעצמו את מה שמתאים לו. אבל משה רבנו מצד התורה דיבר לכולם. אז מצד הנותן, אחד. מצד המקבלים הרבה. אבל מצד הנותן, אחד. זה בסיס הוויכוח שלנו עם הגוי הזה. מה קורה מצד הנותן? האם הקדוש ברוך הוא כביכול נתן תורות שונות לבני אדם? לפי אישיותם, כישרונם, מדרגתם השכלית וכו'. או שהקדוש ברוך הוא נתן תורה אחת, השם אחד והגילויים שלו פה הוא שמו אחד. אלינו כמקבלים, אנחנו צריכים 9 מאמרות, זה נכון, אבל הקדוש ברוך הוא מצד עצמו זה בראשית. יש כאן ויכוח עקרוני ביותר. הוא אמר ויהי, ממש כבריאת העולם. כמו שאומר הכוזרי. לכן, אבל כן עלתה על דעת הנוכרי שתורתנו הקדושה תהיה גם כן חלילה מחולקת, במקור היא תהיה מחולקת. מצד הבורא, מצד הנותן. לפי ערכם של מחלקות האומה בשכלם, כביכול, הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, אם אפשר לומר, נכנע למקבלים, שהם הרבה. האחד נכנע לריבוי. לא, לא, לא. משה רבנו קיבל תורה, הקדוש ברוך הוא אמר אנוכי השם אלוקיך, לכל עם ישראל, לא היו כל מיני מעמדי הר סיני. לא היה מעמד הר סיני ל-IQ, כמה? 700? לא, זה בפסיכומטרי. כמה זה IQ? 150, אז היה מעמד הר סיני 1 ל-IQ 150. מעמד הר סיני שני היה ל-IQ 100. מעמד הר סיני שלישי ל-IQ 80. מעמד הר סיני רביעי ל-IQ 40. לא היה מעמד הר סיני 1 לספרדים ולאשכנזים, לחסידים ולליטאים, לדתיים לאומיים ולחרדים, לשבט ראובן ולשבט לוי. לא. כולם היו במעמד הר סיני נקודה. כולם. אחרי שכולם בסיני, אחת דיבר אלוהים, יפה, עכשיו שתיים זו שמעתי, בסדר, לא רק שתיים, 12 שמעתי, 12 שבטים, לא רק 12, לפי האמת כל אחד ואחד קיבל תורה דילה, תורה שלו, אז 60 ריבו שמעתי, בסדר, אבל מאיפה הכל מתחיל? הכל מתחיל מהאחד, זאת נקודת מוצא מאוד מאוד יסודית בכל התפיסה. היום אנחנו מבינים שיש כאן מקור אחד, ובסופו של דבר כל החלקים הם בעצם ביטוי של אותו אחד. שם אחד ושמו אחד. זה ויכוח עקרוני. דבר יסודי מאוד הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא מאוד יסודית. כי לצערנו הרב, מי שחושב שהתורה היא מחולקת, אז יש הרבה אלוהות ויש הרבה קבוצות, וכל אחד לעצמו, ונקים 100 מדינות ל-100 עמים, כלומר לעצמנו, כ-100 עמים, והוא בא לציון גואל, כך יש שקט. כל אחד יקים לו את המדינה שלו, יחיה איך שהוא רוצה עם התורה שלו. אלוהים במחאות יהיה מבסוט ממנו, ונגמר הסיפור, וחלס המחלוקות. זה טעות יסודית בתפיסה. לכן לא עלתה על דעת הנוכרי שתורתנו הקדושה, על כן עלתה, סליחה, על דעת הנוכרי שתורתנו הקדושה, גם כי תהיה חלוי מחולקת לפרקם שמחלקות האומה בשכלם. כאן הרב אומר מחלקות האומה בשכלם, אבל זה לא דווקא שכלם, זה יכול להיות במנטליות שלהם, באופי, ביכולות וכו'. כאן הרב מתאר את השכל, כי יותר אולי קל להבין, באופן שטחי וחיצוני ולא נכון, שכביכול התורה זה רק איזה חוכמה. אז בואו נחלק את החוכמה הזאת לפי מדרגות IQ. ולא יכול להשכיל איך שבכוח אלוהי, זה מה שהרב קורא כאן פלא אלוהי, איך שהפלא האלוהי הזה הוא שבעצם במקור הכל אחד, ודווקא מפני שבמקור האיכותי הכל אחד, ההתפרטות הכמותית היא היכולת להכיל את כולם, וכל אחד מקבל מאותו אחד את מה שנזקק לו ואת מה שהוא צריך אותו. זה פלא. פלא שמשה רבנו מדבר בהר סיני, שהקב"ה הוא מדבר בהר סיני, וכל אחד מקבל מה שהוא צריך. פלא שבשיעור כזה למשל, כל אחד מאיתנו מקבל מה שהוא צריך לשיעור. מה שהוא צריך לשיעור, זה פלא. אחד בגיל כזה, ואחד בגיל אחר, ואחד ברקע כזה, רקע אחר, וצורת חשיבה כזאת, צורת חשיבה. כל אחד לוקח את מה שהוא נזקק לו, את מה שהוא אמיתי לו. זה באמת פלא. זה הפלא של התורה. ולא יכול להשכיל איך שבכוח אלוהי, שהוא לא חלקי, שהוא לא תהליכי, שהוא המרוויי, הוא הכל באיכות ובכמות. ולא יכול להשכיל איך שבכוח אלוהי ניתנו כל עומקי האמיתיות לכל העם כולו, כקטן, כגדול, בתורה אחת. מצד הנותן, מצד הבורא, התורה אחת. וכל אחד משכיל בה לפי ערכו. לכן, דרך אגב, על פי ההבנה הזאת, קצת מפתיע אותנו שהילל ששמע היא לא נוזף באותו, לא רוצה להגיד עכשיו על פי ההבנה הזאת, כופר. למה שכופר בעיקר? לכאורה. כי בכל יש, לא רוצה להגיד אלוהות, אבל יש הרבה אלוהות, ולא אלוה אחד. נכון, הילל, כן, הלל, סליחה, זה לא, סליחה, עוד פעם. זה פלא שהלל לא נוזף בו, אפשר להבין את שמאי שנוזף בו. אבל עדיין קשה, למה הוא באמת נכנע לכאורה ואומר לו, אמר לו שתיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מה זה אמר לו שתיים? קודם כל צריך להגיד לו, אחד. אחר כך אתה יודע, מה? שתיים. מצד הבורא אחד, מצד המקבלים שניים, מצד הנותן אחד, מצד המקבלים שניים. לכאורה חסרה כאן איזה שורה. אמר לו, כמה תורות יש לכם עצר לומר? אמר לו, תורה אחת. המתגלה אלינו בשתיים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זה לכל מה שצריך לומר. אז למה זה לא כתוב? למה הוא לא אמר לו כך? אפילו שמאי שהוציא אותו בנזיפה. הלל בכלל. לכאורה חז ושלום, חז ושלום, ללילה הלל. חז ושלום, ויתר על תורה שבעל פה? מה פתאום? מה זה פה רפורמים? ודאי שלא. וכו'. טוב, בואו נגמור את הפסקה הראשונה. על כן ביות נוכרי, ביותו נוכרי, רחוק מההכרה של הפלא האלוהי, איך השם אחד, ושמו אחד. ואף על פי שאחר כך אנחנו באמת כל אחד מקבל מה שהוא צריך, אבל בעצם יש מקור אחד וכל אחד מקבל, כל אחד מאיתנו מקבל, אפשר לומר את אותו אינסוף אלוהי המתפרט אליו לפי המקבל באופנים ובזוויות ובצדדים המיוחדים לו. על כן ביותו נוכרי רחוק מההכרה של הפלא האלוהי הנמצא בתורה שתוכל הדרכה אחת, להיות כולל את כל החילופים שבמפלגות האומה, על כן לא נסתפק כלל שיש ודאי ריבוי בתורות. הנה, ענה הרב על השאלה. כלומר, היה פשוט לאותו גוי שיש ריבוי של תורות. השאלה כמה? היה פשוט לו שאין תורה אחת, אלא ריבוי. לכן כמה תורות? מיד. נכון? כי הגוי שופט את הדברים לפי המציאות, כשבמרכז המציאות האדם, ובמרכז האדם השכל האנושי, ברמת הטבע, והשכל האנושי, כמו שאמרנו בהתחלה, עובד בחלקים ועובד בתהליכים. נכון. זה לא תורת השם תמימה. נכון. על כן לא נסתפק כלל שיש ודאי ריבוי בתורות, רק שאל על הכמות של הריבוי הוא. רק שאל על הכמות של הריבוי ההוא, פסיק, או מקף. כמה תורות יש לכם? טוב, מישהו רוצה לומר משהו? אין מה לומר. אין מה לומר, זה או סימן רע או סימן רע מאוד. מה? גרשון, אתה אמרת, הצגת את כולם במה שאמרת.
זה המציאות,
רואה חלקים, בוא נדבר עקרונות, רואה חלקים. אני רוצה רגע רק לתרגם מה שגרשון אומר למילים קצת יותר עדכניות. התרבות המערבית בתפיסתה היא תפיסה של חלקים. היא תפיסה של חלקים. עד כדי כך שלפעמים, מה זה לפעמים? פעמים רבות, נדמה לה, לתרבות הזאת, שאין קשר בין החלקים. עד כדי כך שנדמה לה שכל חלק יכול להיות לכשעצמו, ואיך קוראים לזה החבר'ה? ולעשות מה שבא לו.
בלי שזה יפריע לשני.
זה הגבול היחידי. תעשה מה שאתה רוצה, אל תפריע לשני. קוראים לזה מדינת תל אביב, כן. מדינת תל אביב. זה הרעיון של מדינת תל אביב, פי ראש העיר ושותפיו, שלתת מרחב חופש עם גבולות מינימליים, כמו שאמרתם בצדק, רק אל תפריע לשני, כי גם לא מגיע לחיות. זהו. כן. עכשיו שאלה חשובה, האם גוי יכול להגיע להכרה אחדותית? זה יתברר במהלך הבירור פה בין שמאי והלל לגוי הזה. כן, אבל אני מעדיף לדייק יותר בהמשך הסוגיה. זאת אומרת, יהודי שייך לאחדות, גוי שייך ל, איך נקרא לזה, התפרדות, על מדי פירודה. האם גוי כגוי יכול להגיע לאלמדי אחדותה ולא להיתקע ולטעות באלמדי פירודה של א', ב', האם יש הבדל בין גוי שמתגייר לאיזה עומק הכרה של, אלמדי אחדותה הוא יגיע, האם הוא יגיע ממש כמו יהודי או לא. טוב, זאת מחלוקת ידועה בהקשרים אחרים, כן, נבואה וכו', שהיא ביטוי גם לזה דרך אגב, אבל העיקרון. סוגיות, שתי שאלות מאוד חשובות השאלות האלה. אבל אני כן רוצה להגיד עוד לפני השאלות האלה, שההבחנה היסודית בינינו לבין אומות העולם, בהקשר הזה, זה על מדי אחדותה, על מדי פירודה, במובן הזה של אחד איכותי שהוא מקור הכל, וממילא ההתפרטות הכמותית היא סך החלקים של אותו מקור איכותי. לעומת התפיסה הגויית, שהיא תפיסה חלקית אף על פי, שבעולם המדע על כל תחומיו, הולכת ומתבררת התפיסה האחדותית. כלומר שיש מקור איכותי אחד להכל, נקרא לזה עוד פעם בכותרת של גננת, DNA, אטום. חדר מחשב. יש בסוף אחד שהוא מקור האיכות, המקור האיכותי של הכל, שמש אחת שממנה תתפרטנה הקרניים. לכן בהקשר הזה העולם מתקדם. כלומר, עצם הרצון אפילו להפוך את האנושות לכפר גלובלי אנושי אחד, נכון, אנחנו איזה מין קוסמוס אנושי אחד, ולכן מדברים על שלום ולא על מלחמה וכו', זה מראה שהעולם ביסודו הולך וחושף את היסוד האחדותי הזה. רק הוא לא יודע את המחלקות, בסדר. הוא לא יודע להבחין בין ישראל לעמים וכדומה, בסדר. אבל עצם השאיפה לאחדות הזו היא דבר גדול, היא דבר אמיתי, היא דבר יסודי אלוהי מאוד. רק הוא לא מתלבש, הוא לא מופיע בביטויים הנכונים, בגבולות הנכונים, למטרות הנכונות, בזמן ההיסטורי אולי הנכון וכו'. אבל עצם השאיפה הזאת להשם אחד ושמו אחד, זה דבר שעומד בבסיס אמונתנו, ברור. ולכן גם התורה, גם הנביאים, תיבור, בסופה של ההיסטוריה, יופיע השלום העולמי. עד כדי כך של וגר זאב עם כבש. זה לא שהזאב יהפוך לכבש הכבש לזאב, עדיין יהיה חלקים, אבל תהיה הרמוניה. כמו שהרב מתאר באורות, שראויה האנושות שתהפך כולה למשפחה אחת, וישראל כן איזה מין 70 אומות, איזה מין 70 חכמי סנהדרין, וישראל עומדים על גביהם כנשיא הסנהדרין. נכון, אז השאיפה הזאת לאיזה מין קוסמופוליטיות, איזה הרמוניה, איזה שייכות לאיזושהי אחדות, עצם הרצון הזה הוא נכון. ההגדרה של המושג אחדות והביטויים שלו וכו', זה כמובן טעויות חמורות וקשות שאנחנו משלמים עליהם מחירים כבדים מאוד. אבל עצם הרעיון האחדותי הזה הוא ביסודו נכון. בסדר? כלומר, עצם הרעיון שפלוני צריך להתחתן, זה נכון. אבל כדאי שיזכור באיזה יום הוא קבע עם הגברת בצומת הקיוסקים פה, בשעה 5. כי אם הוא קבע עם דינה בשעה 5, ביום ראשון, והוא התבלבל, והוא הגיע ביום שני בשעה 5, הוא יפגוש את ירחמיאלה. אז זה לא בדיוק. אותו מקום, אותה שעה, רק לא אותו יום. מסובך. אז זה צריך להיות מדויק. בסדר? אנחנו נדבר על זה, אנחנו רואים, הנה, אז התשובה שהוא ענה לו, אמר לו, לכאורה אמר לו, אתה צודק, אמר לי, שתיים. אנחנו מצפים שיגיד לו אחד, ואחר כך יגיד, אבל בעצם, שתיים, תורה שבכתב שבעל פה. אין אחד, אמר לו שתיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בסדר, אז נגיע לשם. טוב, התחלנו, יישר כוח, ברוכים תהיו, נא לשמור על...